טוב, אנחנו מתחילים בעזרת השם. המצווה המרכזית שיש לנו בליל הסדר, מצוות אכילת מצה. טיפה נעסוק בזה בכמה היבטים, קצת ניגע בהלכות, קצת בכוונות האכילה, כלומר, פרקטית, מה אנחנו אומרים לעשות בדקות האלה של אכילת מצה בליל הסדר, ונסיים במשהו רעיוני, מה זה בעצם חמץ ומה זה מצה, ומה זה אומר לנו. אז נצא לדרך, בעזרת השם יש לנו דדליין 4:30, התפילה העולמית שכולנו נצטרף אליה בעזרת השם, בתפילה שהשם יאמר לצרותינו די, ויסיר מאיתנו כל נגף וכל פגע. בעזרת השם נקדיש גם את השיעור לרפואת החולים ולהצלחת המבודדים, בעזרת השם שכולם יתגלו כבריאים. אני עכשיו לא רואה מי שכותבת לי משהו, אני רואה שממש כל פעם נראה משפט אחד. אז בסדר, ננסה להתייחס ידעו שאלות תוך כדי. אנחנו יוצאים לדרך. מצוות אכילת מצה היא המצווה היחידה מן התורה של אכילה בזמן הזה. כלומר, הדבר, הפעם היחידה שאומרים לנו מה לאכול בזמן הזה שאין לנו קורבנות, זו מצוות אכילת מצה. ובליל הסדר זו מצוות דאורייתא היחידה למי שאין ילדים, מצוות והגדת לבנך היא מצווה... רק למי שיש ילדים, אז המצווה בעצם המרכזית מדאורייתא בליל הסדר, לנו זה מצוות אכילת מצה. כמה צריך לאכול, כמה כזיתים, אני טיפה נוגע בזה, בעיקרון מספיק כזית, ומי שבאמת חולה וקשה לו לאכול, יאכל כזית, אבל נוהגים להוסיף כל מיני כזיתים, גם על אכילת מצה, אז זה כזית ראשון, ובגלל שכמו כל חג אנחנו צריכים, יש לחם משנה ועוד סעודות, אז נוסיף עוד כזית נוסף, יש לנו את הכורך, יש לנו את האפיקומן, בסוף אנחנו מגיעים פחות או יותר לשלושה, ארבעה כמויות של כזית. אני לא, אמרו לי שעוד רב עסק בנושאים של אכילת מצה, אם יש נקודות חופפות, אני אשמח שתכתבו שנקצר בדברים האלה. אנחנו בעצם עושים, זה הכזיתים בעצם, אפיקומן, בהתחלה יש לנו את אכילת מצה, נוהגים לאכול כזית או שניים, אחר כך את הכורך, ובסוף את האפיקומן, שגם בו יש כאלה שנוהגים לאכול שני כזיתים, נרחיב באפיקומן גם בעזרת השם בערב. אני רק אזכיר את שיטת המהר"ל, שיטת המהר"ל שככל שאוכלים יותר מצות, מקיימים עוד יותר מצוות. כלומר, זה לא X או V, האם אכלתי כזית או לא, אלא כל כזית נוסף שנאכל, מרוויחים בזה מצווה נוספת, אז כדאי לאכול מצה בליל הסדר. כמובן, לא רק מצה, יש גם עוד דברים שצריך לאכול בליל הסדר. וכמה זה כזית, אני אזכיר בקצרה את השיטות המרכזיות. הספרדים נוהגים לחשב לפי משקל, זה שיעור של כ-28-29 גרם לכל כזית, זה די הרבה, אם אוכלים מצות רכות זה יותר קל, במצות קשות זה די הרבה, אבל זה ככה המנהג של הספרדים, 28-29 גרם, וזה אחד, והמנהג של האשכנזים, וגם בזה יש המון המון שיטות, ואנחנו לא עוסקים בשיעור בהלכה כל כך, אנחנו מחשבים לפי נפח האשכנזים, מקובל של כמות של קצת יותר משליש מצה, נחשב ככזית, ובעצם אז בהתחלה נאכל קרוב למצה, בכורך עוד קצת פחות מחצי מצה, באפיקומן עוד כמות כזאת, זה פחות או יותר הכמויות. טוב, עכשיו אני רוצה טיפה לדבר על ההכנות שבעצם מה זה ליל הסדר. נתחיל בזה. המקור הראשון פה בדף, השל"ה הקדוש. טיפה להבין את העוצמה, את המשמעות של ליל הסדר, הלילה הנשגב הזה שנקרא ליל הסדר, הלילה הקדוש בשנה. ובעצם אנחנו מתוך השל"ה הקדוש נבין לקראת מה אנחנו ניגשים בעזרת השם. אומר השל"ה הקדוש, ילבש מלבושיו הנקיים והמכובדים. כדי לקבל שמחת הרגל בשמחה ובססון מהודר ומסולסל. חלק מההכנות שאנחנו עושים כל שנה לליל הסדר זה לקנות בגדים חדשים. אבל השנה כנראה לא כל כך נקנה, השנה פחות נזכה בדבר הזה. אנחנו בעיקר נשתמש בבגדים הישנים יותר. בכל אופן, המטרה היא לא סתם להתייפות לקראת החג, אלא זה חלק מהאופן שבו אנחנו מראים שאנחנו רוצים לשמוח ברגל. כדי לקבל שמחת הרגל בשמחה ובססון מהודר ומסולסל, וכן נאה לו לעשות, להחזיק טובה וחנות, מלשון חן, למי שעשה לאבותינו ולנו כל הניסים הנפלאות במצרים, והוציאנו מעבדות לחירות. הלילה הזה מטרתו הודעה לקדוש ברוך הוא על כל הניסים, להחזיק לקדוש ברוך הוא טובה, חן, לדעת כמה השם עשה לנו חסד גדול, כמה אנחנו חייבים לו טובה, וזה את הרגל הזה, את חג הפסח, אנחנו מקבלים בשמחה גדולה, וחלק מלהראות את השמחה שלנו, זה לבוש נקי, מכובד, שמחה וססון. ועל כן, אומר השלי הקדוש, צריכים אנו להראות בעצמנו העניין ההוא, ולשמח בישועת אלוקנו, אנחנו מראים על עצמנו, דרך הלבוש, דרך התנהלות שלנו, יושבים כמו בני מלאכים, אנחנו בעצם מראים על עצמנו את החסד הגדול, להכיר ולידע את החסד הגדול שעשה אלוקי אבותינו עמנו, להוציאנו מכור הברזל, אני ממש באמצע הפסקה הראשונה, בשלי הקדוש בדיוק באמצע, אחרי השורות המודגשות, המטרה של בגדים מכובדים היא להראות כמה אנחנו מכירים טובה לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא לובשים כי זה נחמד, לא לובשים כי יש חדש, לא לובשים כי חג, לובשים כדי להראות על עצמנו כמה אנחנו שותפים עם הקדוש ברוך הוא בחסדיו, כמה אנחנו מכירים לו טובה. אז זה שהוא, אני קורא את השורות המודגשות שוב פעם, צריכים לנו להראות בעצמנו העניין הוא, ולשמוח בישועת אלוקנו, להכיר ולידע את החסד הגדול שעשה אלוקי אבותינו עמנו, להוציאנו מכור הברזל, ולקח אותנו מטיט היוון שהיינו מוטבעים בו, בין עובדי עבודה זרה, וכמעט שכחנו ברית אבותינו, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו בדקה ה-90. כבר היינו שקועים בתוך בוץ גדול, היינו ממש מוטבעים בין גויים, כמעט שכחנו ברית אבותינו, שבת עניין שונה, אם נספיק נרחיב בזה אחר כך. כמעט שכחנו ברית אבותינו, וייחד אותנו לעם סגולה. זה פער אדיר, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מבור ממש גדול, שקועים בין עובדי עבודה זרה, כמעט שכחנו ברית אבותינו, היינו ממש מנותקים מהקדש ברוך הוא, שכחנו ברית אבותינו, שכחנו את הקדש ברוך הוא כמעט, ומתוך המקום הנמוך הזה, הוא הוציא אותנו, ואיחד אותנו לעם סגולה, סגולה זה אוצר חביב, מסביר רש"י, אנחנו הופכים להיות משהו שהקדש ברוך הוא כאילו שומר אצלו, קרוב אליו, אוהב אותנו מאוד, יתרנו, קישט אותנו בתורתו ומצוותיו, אשרם שככה לא, אנחנו צריכים להודות לקדש ברוך הוא על הקישוטים שהוא קישט אותנו, כל המצוות, הדרך שלנו להראות את זה, זה שאנחנו מתקשטים בעצמנו, אז כל התכשיטים והבגדים היפים לחג, לפני שמתלבשים, להגיד לשם ייחוד, אנחנו רוצים להראות כמה אנחנו שמחים, בכל הטובה הגדולה שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. ומי הוא זה? אשר יבין את זאת, ולא יודע להישבח לאדון הכל, כפי יכולתו והשגתו מלב ומנפש חפצה. הרי כל אדם שמתבונן בפער האדיר הזה, שהקדוש ברוך הוא לקח אותנו משפלות מאוד גדולה, הביא אותנו למקום הכי גבוה שיש, זה פער אדיר. הקדוש ברוך הוא הקפיץ אותנו בלילה הזה, את הפער, דילג על הפער הזה, פסח על הפער הגדול הזה, וצריך להודות לקדוש ברוך הוא, ויעשה המצווה לשמה, בדעת למה בכוונה ראויה, להתלבש יפה לשם שמיים, זה משימה לא פשוטה, להתלבש יפה לשם שמיים, ויעשה המצווה לשמה, בדעת שלמה, בכוונה ראויה, ולא דרך רעי מצוות אנשים מלומדה, זה נכון לכל המצוות של הלילה הזה, שאנחנו בעצם רוצים לקיים אותם מתוך מקום של לשם שמיים, מתוך מקום של, 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 של הבנת הלילה הגדול שאנחנו נמצאים בו, מתוך עמדה נפשית כזאת שאנחנו מבינים כמה חייבים אנחנו להודות לקדוש ברוך הוא, מתוך זה אנחנו מגשים לליל הסדר, וזה נכון לכל הפרטים בליל הסדר. זה פשוט גורף להכל, החל מזה שמתלבשים לפני החג, מתקשטים לפני החג, עד סוף ליל הסדר, עד הלימוד שאחרי ליל הסדר, כל זה נעשה לשם שמיים, משתדלים. ממשיך, השלי הקדוש, ויחזור לביתו, אני בטעם על השאלה, למה דווקא הבגדים? זה לא דווקא הבגדים, זה חלק, הבגדים הם חלק מהעניין הזה. כלומר, כל מה שאנחנו עושים בלילה הזה, בא ומעיד על הודעה לקדוש ברוך הוא. זה מתחיל בהבגדים. כל חג לובשים בגדים יפים, גם כל שבת, חג יותר יפה משבת, כל חג מתקשטים, כל חג אנחנו מתלבשים יפה, אבל הלילה צריך לעשות את זה מתוך מקום טיפה שונה. לא חלק משמחת הרגל, אלא חלק מהכרת הטובה לקדוש ברוך הוא, חלק מהכרת תודה, אנחנו עושים את כל המעשים האלה. ויחזור לביתו, והתנהגו הוא ואשתו. כן, חג מתלבשים יותר יפה משבת, נכון. המדרג הוא חג, זה הכי גבוה, אחר כך שבת, כך כותב השולחן ערוך בסימן תף קוף חפת. יחזור לביתו, והתנהגו הוא ואשתו כמלך וכמלכה. ובני ביתו כבני מלכים. אדם צריך להרגיש בן חורין. יכינו כלי כסף וזהב, בגדי משי ורקמה, מכל מה שחננם השם יתברך. אדם צריך להראות את כל מה שיש לו, בעצם להשתמש בכל הדברים היפים שלו, והכל לא כדי להתקשט, לא כי זה כיף, הכל כדי להראות לכל שמחת ליבו בחסדו של מקום. כל ההכנות שלנו בליל הסדר, כל מה שאנחנו מתקשטים ומקשטים את השולחן, כל מה שמשקיעים ועושים קניות, הכל אמור להיות מתוך מטרה, להראות לכל, להראות לכל את שמחת ליבו בחסדו של מקום. וקדושת הלילה הזה, וכל הדינים הנהוגים בו קדושה רבה מאוד. כלומר, כשאנחנו עוסקים בלילה הזה בהבנה, כשאנחנו עוסקים בלילה הזה, צריך לבוא מתוך ההבנה שקדושת הלילה הזה, וכל הדינים הנהוגים בו קדושה רבה מאוד, לילה הכי קדוש בשנה, לכל ההלכות, לכל מה שאנחנו עושים בלילה הזה, יש עוצמה גדולה, קדושה גדולה, כי אז בחר בנו השם יתברך מכל העמים וקדישנו במצוותיו. זו הלידה שלנו. כך נולדנו ברגעים האלה של ליל הסדר. אז הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, התחיל לקדש אותנו במצוותיו, התחיל תהליך של סופו בקבלת התורה, ולכן הלילה הזה הוא לילה נשגב. כל שנה מחדש יש עוצמה אדירה בלילה הזה, קדוש, והדינים הנוהגים בו קדושים, קדושים. אז כל הדינים הנוהגים קדושה רבה מאוד, על כן ראוי לאדם להיותו נזהר שלא ידבר בלילה הזה שום שיחה משיחת חולין, כמובן אם זה אפשרי, בנחת, ולא צריך לריב עם אף אחד על זה, אבל בהחלט שולחן עורך, אם מחפשים נושא לשיחה, זה לא הקורונה, ולא כל מיני דברים רגילים, אלא שיחה על ענייני יציאת מצרים, שיחה על הודעה לקדוש ברוך הוא. ויזהיר בני ביתו על זה, ולא יהיו נפרדים מדבקות השם יתברך רגע כנמרה, אפילו רגע קטר. כלומר, שכל הלילה הזה יהיה לילה, כל אל הסדר, כל הזמן, מאז הקידוש, עד לסוף הלילה, עד לנרצה, להלל ולנרצה, הכל יהיה רצף אחד של הודעה לקדוש ברוך הוא, של דבקות בקדוש ברוך הוא. הליל הסדר יותר קדוש מליל יום כיפור, לא מיום כיפור עצמו. הלילה הקדוש בשנה זה ליל הסדר. אז ליל הסדר הוא בעצם הלילה הקדוש בשנה. ובעצם אמורים לנסות ליצור איזשהו מהלך ארוך של כמה שעות של חיבור גדול למה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בלילה הזה, ולנסות לא ליצור בו הפסקים כל הזמן, אלא ליצור רצף, ולא יהיו נפרדים לדבקות השם יתברך רגע כנאמרה, רק יתעסקו הכל במצוות הלילה הזה, ובסיפורי ניסי מצרים ולפרסמם לבני ביתו. אז נשאלת פה שאלה. בפורים אמרו לנו שפורים הכי קדש בשנה. נכון, הרבנים, קודם כל הרבנים בונים על זה, שהם מפורים על פסח תשכחו. סתם. בעצם יש לכל חג את הבחינה המיוחדת שלו. ובפורים יש משהו שבמשהו הזה הוא הכי נשגב בשנה. קדושת החומר. פורים זה מכל השנה כולה, פורים זה החג שבו אנחנו הכי מתעסקים עם החומר בהצלחה, נגיד את זה ככה, והוא מקביל ליום כיפור, שבו אנחנו גם מתעסקים עם החומר, אבל בצורה שונה, בצורה של לפרוש מהחומר. אז מבחינה מסוימת, פורים כפורים, הם מהווים איזושהי השלמה, ופורים נשגב מיום כיפור. אבל מבחינות אחרות, העוצמה היא שונה, האור הוא שונה, וההערה השונה הזאת, יש בליל הסדר הערה מאוד מאוד גדולה, שאולי נספיק לגעת בה, אולי לא, אני אגיד את זה במשפט אחד, זה נקרא דילוג, פסח, קפיצה. ליל הסדר המיוחד שבו, זה היכולת לקפוץ ולדלג. כלומר, הקדוש ברוך הוא בליל הסדר השפיע עלינו שפע גדול, בלי שהיינו ראויים ומוכנים לכך, הוא קפיץ אותנו והוציא אותנו ממצרים, וזה דבר שנכון כל שנה, היכולת הזאת היא לצאת לחירות. אז בבחינה הזאת, ליל הסדר הוא הלילה נשגב בשנה. אז הזכרנו בעצם זה ככה כפתיחה על החשיבות של הלילה, במה אנחנו עוסקים בו, עכשיו אני חוזר לנושא השיעור שלנו. בעצם המצווה שאמרנו, המצווה מדאורייתא, היחידה בשנה שאומרים לנו מה לאכול, שהתורה אומרת לנו מה לאכול, זו אכילת מצה. בליל הסדר, מי שלא, אין לו ילדים לספר לו את סיפור יציאת מצרים, המצווה היחידה מדאורייתא זה מצווה אכילת מצה. ובעצם בלילה הזה אנחנו, אני רוצה טיפה לדבר על הכוונות של אכילת מצה. אז בתורה כתוב, בעצם בתורה כתוב, אפשר רגע לעלות לתחילת העמודה השנייה, שם יש פסוק שהבאתי, אוקיי, ויפו את הבצק, אני מכיר את הפסוק, ויפו את הבצק, אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם. כלומר, כשאנחנו, ביציאת מצרים, אכלנו מצות, ואכלנו את המצות, למה? כי לא הספקנו. המצרים גירשו אותנו ולא הספקנו להכין צאליה לדרך, אז את הבצק שהוציאו ממצרים, הכינו אותו בתור מצות. לא, לא, שלא הספיקו להחמיץ, ובעצם באכילת מצה אנחנו זוכרים את היציאה הזאת ממצרים. אבל זה לא הפעם הראשונה שאכלנו מצות. עוד לפני כן, עוד לפני שיצאו ממצרים, עם ישראל אכל מצות. בליל הסדר שעשו במצרים, קצת לפני מכת בכורות, גם אכלו מצות. והמצות האלה הם לא זכר לשחרור. המצות האלה, עכשיו אני רוצה לחזור לדרך פיקודיך, המצות האלה הם זכר לשיעבוד. בעצם באכילת מצה יש שני דברים. יש גם זכר ליציאה לחירות, שגירשו אותנו במצרים ולא יכולנו להתמהמה, וגם זכר למרירות שהייתה, למרירות שהייתה לנו, זכר לקושי שהיה, בעצם לכל השיעבוד שהיה. כך כותב, אפשר רגע לחזור לדרך פיקודיך? לגלול, תודה. מצוין, עוד טיפונת, נראה את הכל. ועכשיו אנחנו עוסקים בכוונות של, מצוין, עוד רגע נקרא מפה. עוסקים עכשיו בכוונות, תודה רבה לכל השירות לקוחות כאן. זה מדהים, כמה שיש בנות שעובדות מסביב לשעון, כדי שכל האחרים יוכלו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, ממש ישר כוח גדול. ראוי לכל הערכה. אז בעצם כשאנחנו עוסקים באכילה, כשאנחנו עוסקים באכילה של אכילת מצה של ליל הסדר, יש לנו כמה וכמה כוונות חשובות בסיסיות. קודם כל, מכיוון שאכילה, אנחנו תמיד אוכלים. כלומר, כל יום ביום אוכלים, לפעמים רק חצי יום, לפעמים יום שלם, לפעמים בלי הפסק, לא פסיק פומה מגרזה, אבל אנחנו אוכלים. וכדי שנבחין בין אכילה סתם לאכילה לשם שמיים, צריך לכוון לצאת ידי חובת המצווה. זו הכוונה הבסיסית ביותר, לכוון לקיים את המצווה, ולפני שאנחנו אוכלים, אנחנו חייבים לכוון לקיים את המצווה. לכוון לקיים את מצוות אכילת מצה בלילה הזה, הרי אנחנו נאכל מצה גם מחר בבוקר, למחרת בבוקר, נאכל מצה בכל המועד. והמצה הזאת של ליל הסדר, היא מצה שונה, היא מצה שצריך לכוון בה לקיים את המצווה מדאורייתא לשם מצה, לשם אכילת המצה הזאת. זו כוונה ראשונה שצריך לכוון בשעה שאוכלים. לקיים את המצווה בתורה. כוונה נוספת, זה, יש לנו עוד מצווה שמקיימים תוך כדי אכילת מצה, וזה סעודת יום טוב. באמצע, כלומר, אנחנו נמצאים עכשיו לקראת שולחן עורך, אבל כשאנחנו אוכלים בחג, זה גם מצווה. יש מצווה לשמוח בחגים, והדרך לשמוח היא גם אוכל, ולכן כוונה שנייה זה בעצם כוונה של אכילת יום טוב. אז אכילת מצה, אכילת יום טוב, ועכשיו אנחנו מתקדמים. אומר הדרך פיקודיך, מי שכתב את הדרך פיקודיך, רבי צבי אלימלך מדינוב, מפורסם בתור בעל הבני שכר, הוא רצה לכתוב ספר על כל תרג מצוות, על מחשבה, שלחלק, להסביר את כל המצוות באופן של מחשבה, דיבור ומעשה, הוא לא הספיק על הכל, יש לנו על מעט מאוד מצוות, אבל זכינו שאחת המצוות היא מצוות אכילת מצה. ואומר רב צבי אלימלך מדינוב, תלמידו של החוזה מלובלין, מן הדין צריך לכוון הטעם המפואר בתורה, ויפו את הבצק אשר הוציאו מצרים בוגות מצות, כי לא חמץ, כי גורשו מצרים ולא יכלו להתמהמה. הוא אומר, קודם כל צריך לזכור בשעת אכילת מצה, את זה שהמצה היא זכר לחירות. זה שהמצרים גירשו אותנו כשיצאנו ממצרים, בעצם להודות על ניסי יציאת מצרים תוך כדי אכילת מצה, זה חלף מאכילת מצה. אכילת מצה היא זכר לזה שאנחנו גורשנו ממצרים בהשגחה אלוקית בחצות הלילה, גורשנו ממצרים לא יכלו להתמהמה, היציאה עצמה הייתה בבוקר, אז בעצם אכילת מצה היא זכר לחירות, אבל המצה נקראת גם לחם עוני, כי היא מאכל עניים, מזכירה גם את השיעבוד, ובעצם היא מזכירה את שני הדברים גם יחד, המצה, גם את השיעבוד, את הקושי שהיינו בו במצרים, את העוני שלנו, וגם אחר כך את היציאה לחירות, זה בעצם מה שכתוב בתורה. למה אוכלים מצה? כי גורשו מצרים ולא יכלו להתמהמה. אז בואו נחזור רגע על מה שדיברנו עד עכשיו. כוונה הראשונה זה לקיים מצוות אכילת מצה, לשם, אנחנו הרבה אומרים לשם ייחוד לפני, אבל בכל אופן אנחנו אוכלים לשם שמיים, אוכלים כי זו המצווה. שתיים, מקיימים בזה את המצווה של סעודת יום טוב. שלוש, אנחנו מקבלים את הטעם שכתוב בתורה, ובתורה כתוב שאכלו מצות זכר ליציאה ממצרים, ועוד לפני כן אכלו מצות כדי לזכור את הקושי, לזכור שזה לחם עוני, לחם עניים, אז בעצם כשאנחנו אוכלים את המצות, אנחנו זוכרים גם את זה שאנחנו היינו עניים, וגם את זה שיצאנו לחירות, בעצם המצה מבטאת את המהפך, את היציאה הזאת לחירות. כוונה נוספת, ממשיך, אני מצביע למלך מדינוב, בטעם המצווה נראה לי על פי אשר כתבנו בטעם השבתת חמץ, שהוא הדעת הרע המרומז בחמץ אשר בו רוח אחר, אשר לא עשה עושה מלאכת הבצק, ומגביע את עצמו יותר ממה שהשאור העוסק בלישה. מה שאין כן מצא רמז לדעת הטוב, רק אין עשיית העושה. נסביר את הדברים ונקרא את זה שוב, כי זה טיפה למורכב. כשאנחנו משביטים את החמץ, החמץ מבטא את היצר הרע. איך חמץ מבטא את היצר רע? למה דווקא החמצה מבטאת את היצר הרע, מעבר למשחק מילים של להחמיץ, שזה פצפוס, למה החמץ מבטא את היצר רע? מסביר הרב צבי מלך מדינו, מה זה בעצם חמץ? אני עושה משהו, אני מכין בצק, אנשים בצק, מכינים את הבצק, ואחר כך הוא תופח, קורה בו משהו שאני לא עשיתי, נכנס בו משהו חיצוני ומנפח אותו, מגביע אותו יותר ממה שאני עשיתי, יותר ממה שניסיתי, ידעתי שזה יקרה. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא יצר את האדם, לש אותו, ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח דתם נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא עשה כאילו מצא, עשה בצק, וזה האדם. אחר כך בא משהו חיצוני ונכנס בפנים והתפיח אותו. האדם קצת התגאה, קצת עשה יותר ממשהו שאולי אמור לעשות, ובעצם זה יצר רע. משהו חיצוני שנכנס פנימה. זה חשוב מאוד ההבחנה הזאת, כי זה בעצם אומר שמה אנחנו, בלי המשהו החיצוני שנכנס, אשמח לתשובות קצת שלכם, טוב גמור, כמו המצא, נכון? טוב גמור, מצוין. אנחנו בעצם, כמו שהיצרן הכין אותנו, כמו מצא, בלי תוספות חיצוניות, בא היצר רע ונכנס בפנים, מצוין, עבדים של השם, יצר טוב. היצר הבא ונכנס הוא בעצם משהו חיצוני לנו, המהות שלנו זה יצר טוב. המהות שלנו זה מצא פשוטי, מצוין, וככה הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, בא יצר רע ונכנס פנימה ומטפיח. אז השבתת חמץ פירושו של דבר להוציא את כל הדברים הזרים שנכנסו ולהישאר אנחנו. אז אני קורא את זה עוד פעם, בטעם המצווה, למה לאכול מצא? זה קשור להשבתת חמץ, מצא וחמץ זה שני הפכים. בטעם המצא נראה לי על פי אשר כתבנו בטעם השבתת חמץ, שהוא הדעת הרע, המרומז בחמץ. למה החמץ מבטא דעת רעה? כי החמץ אשר בו רוח אחר, אשר לא עשה, עושה מלאכת הבצק. חמץ זה בעצם משהו, רוח שנכנסה פה, מי שעשה את הבצק לא הכניס את הרוח הזאת. אדם לש את הבצק, הכין עיסר, והיא תופחת לבד, נכנס פה רוח אחר. הוא מגביע את עצמו יותר ממה שהשאור עוסק בלישה. מי שהכין את הבצק, הכין משהו קטן, פתאום זה תופח, מכפיל את עצמו. זה בעצם מבטא משהו חיצוני, החמץ. מה שאין כן מצא, רמז לדעת הטוב, רק כאין עשיית העושה. מצא מבטאת נטו. מצא מבטאת מה שהיצרן עשה, עשיית העושה. כשאנחנו אוכלים מצא, אנחנו בעצם רוצים להביא את עצמנו למציאות של אדם הראשון לפני אחרי. אנחנו בעצם רוצים להגיד, להצהיר, שאנחנו רוצים להתנתק מיצר הרע. כותב הזוהר הקדוש, אין את זה בדף. אבל הזוהר הקדוש כותב, למלכה, דאבה לבר יחידי וחלש. משל למלך שהיה לו בן יחיד שחלה. יום אחד דאבה תאיב למיכל. יום אחד הוא רצה לאכול. כלומר, בן המלך היה חולה, איבד את התיאבון שלו כמו שקורה לחולים, ויום אחד בן המלך מתעורר ואומר, אני רוצה לאכול משהו. אז התייעצו מה לתת לו לאכול. עד שיש לו טיפה לתיאבון, בוא ניתן לו את המאכל הכי לחזק. אמרו, יחול ברי דמלכה מכלל דאסבטה. יאכל בן המלך מאחר ברפואה. אם הוא כבר מכניס משהו לפה, שזה יהיה משהו מבריא, משהו חזק. אני ממשיך בלשון הזוהר, אני כבר מתרגם אותו טוב כדי. כך, כשיצאו ישראל ממצרים, לא ידעו את סודות האמונה. עם ישראל יצא ממצרים בדרגה מאוד מאוד נמוכה. לא ידעו את סודות האמונה. אמר הקדש ברוך הוא, מה נעשה? איזה תרופה ניתן להם שתכניס בהם את יסודות האמונה? אמר הקדש ברוך הוא, יאכלו ישראל רפואה. לפני שיאכלו מאכל אחר. כלומר, קודם כל יאכלו משהו בריא, משהו מאוד נזים. כיוון שאכלו מצה, שזה מאכל שזה רפואה, שזה מאכל שסגולתו לדעת אמונה, אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתם יכולים לאכול חמץ. בעצם מה מאפשר לנו לאכול חמץ כל השנה? אכילת מצה בפסח. אכילת מצה בפסח מבטאת איזשהו ניתוק מהשגרה, ניתוק שמאפשר לנו אחר כך להתמודד עם השגרה בצורה הרבה יותר טובה. באכילת מצה בפסח בעצם מבטאת איזושהי עמדה נפשית שלנו, שאנחנו נטו עם הקדוש ברוך הוא. רוצים להיות נטו כמו שהיצרן עשה אותנו, בלי יצר רע, רק יצר טוב. וכשאנחנו אוכלים מצה, אנחנו בעצם אוכלים רפואה. זה מה שכותב דרך פיקודיך, שבעצם בזמן אכילת מצה ראוי שנדע שמצה זה אוכל שהוא מבטא יצר טוב. מאוד מתאים לזוהר הקדוש שידענו שזה מאכל של רפואה, ועוד רגע נחזור על זה עוד פעם. אני רוצה רגע להתקדם. הבאתי פה בדרך פיקודיך גם מה צריך לכוון בזמן אכילת מרור, אבל אנחנו נדלג על זה כי כבר מאוחר, אין לי שעון. נכון, אנחנו מדברים על מאכל של רפואה, הפנה לרפואה רוחנית. אז זה שהדיאטנים לא ממליצים לאכול הרבה מצות, זה נכון. אנחנו עוסקים ברפואה רוחנית, וצריך לאכול את המזון הזה. הוא יבריא אותנו, הוא יעשה לנו טוב רוחנית. כשאוכלים לשם שמיים, זה עושה לנו טוב. למה לא לאכול מצה כל השנה? בשביל זה התכנסנו כאן היום, לשיעור הזה, בעזרת השם משתדל לענות לשאלה למה לא לאכול מצה כל השנה. זה החלק השני של השיעור. אנחנו מתקדמים למאור ושמש. אומר המאור ושמש, אנו לוקחים מוסר מאבותינו. כשאנחנו אוכלים מצה, אנחנו מתחברים לאבותינו שביציאת מצרים אכלו מצה. אנו לוקחים מוסר מאבותינו שהיו במדרגה הזו, שלא נמשכו אחר תאוותם להכין להם צידה מתוקנת וערבה. עם ישראל, ביציאת מצרים, בצידה לדרך לא השקיעו, לא לקחו פינוקים. כשאנחנו יוצאים לטיול, כשילדים יוצאים לטיול, הן כבר גדולות, אנחנו לוקחות רק דברים בריאים לטיול, וכשהילדים שלי יוצאים לטיול, אז הם מבקשים צידה לדרך, וזה חייב להיות עם ערך קלורי גבוה, לא יוצאים ידי חובה בדברים סתם ככה, אם זה לא תלת ספרתי בערך הקלורי, לא יוצאים ידי חובה, אבל עם ישראל, מציאת מצרים, לא השקיעו דקה בלהכין אוכל, רק אכלו בצאתם עוגות מצות בלי תיקון, עוגה כמובן, זה לא, היום אנחנו משתמשים במילה עוגה בתור משהו מתוק, המילה עוגה פירושה דבר עגול, כן, עוגה ועמד בתוכה, מה שכתוב את זכרוני המעגל, זה לא שיוכחים איזה עוגה ככה, תוך ועמד בפנים, אלא עשה עיגול ועמד בתוכו, אז הם לקחו בעצם מצות עגולות, בלי תיקון, כן, אנחנו נעשה כמעשם. עם ישראל ביציאת מצרים לא השקיעו דקה בעצמה, כשאנחנו אוכלים מצה, אנחנו בעצם אומרים, לא מעניין אותי עולם הזה, לא מעניין אותי שיהיה טעים, אנחנו עושים כמעשם. וביאור דבריו, מסביר המאור ושמש, מצה הזו שאנו אוכלים, כלומר, מה צריך לכוון באכילת מצה? עכשיו הוא מסביר את בעל ההגדה, מצה זו על שום מה, הוא מסביר המאור ושמש, מה אנחנו צריכים לכוון בשעת אכילת מצה? ואמר, על שום שלא הספיק, בציקם של אבותינו להחמיץ, וגם צדה לא עשו להם. שנתכוון, והנה לנו הכוונה בזמן אכילת מצה, שכמו שאבותינו השליחו את האבות אחר גיבם, כן גם אנחנו, מגמתנו לפעול זה על ידי אכילת המצה, שנרגיל עצמנו לזכך החומריות ולשבר כוח התאווה. סגולה לאכילת מצה, אכילת מצה באופן סגולי, זה מה שהיא פועלת, לשבר כוח התאווה. פסח זה חג של דילוג. יש משהו סגולי ביום הזה שמסוגל להקפיץ אותנו מדרגה. ומגמתנו לפעול זה על ידי אכילת מצה. זמן אכילת מצה זה זמן שבו אנחנו צריכים לשאוף, לרצות, לזכך את החומרות ולשבר כוח התאווה. זה הרפואה שלנו. זה הרפואה, זה לחזור לאדם הראשון לפני החטא. זה לזכך את החומריות, להיות בלי יצר הרע. אנחנו כמובן צריכים לענות לשאלה, אז למה לא כל השנה? ובעצם אני מסכם את מה שדיברנו עד עכשיו. מה הכוונות בזמן אכילת מצה? הכוונה הראשונה זה אכילה. אכילת מצה לשם מצווה. אכילה לשם מצווה, כוונה בסיסית שלדעת הרבה פוסקים מעכבת, בלי זה לא יוצאים בידי חובה. זו הכוונה החשובה ביותר, למרות שהיא לא רעיונית, קצת טכנית, מכוונים לצאת ידי חובה. אחד. שתיים, הכוונה השנייה זה סעודת יום טוב. כוונה שלישית, אנחנו מכוונים את מה שכתוב בתורה, שהמצה היא זכר ליציאה מהירה ממצרים, לא הספיקו, בצק שהכינו לא הספיק להחזיק. והוספנו שזה גם מזכיר קצת את השיעבוד, לחם עוני, לחם של עניים. הרי עם ישראל במצרים אכל מצות, עוד לפני שיצאו ממצרים. זה זכר למה שהיה פעם, זו הכוונה שלישית. כוונה הרביעית שעכשיו הוספנו, והיא בעצם מאוד מהותית, זה לזכור שאנחנו אוכלים מאכל של אמונה, מאכל של רפואה, וסגולתו של המאכל הזה לזכך. סגולת המאכל הזה, סגולת המאכל הזה שנקרא מצה, זה להתחבר למה שהיה עם אבותינו אז. שיצאו ממצרים, לא התעסקו בעצמם בכלל, לא התעסקו בתאוות, התעסקו בלשם שמיים, ומגמתנו לפעול לזה על ידי אכילת מצה. אנחנו רוצים שאכילת המצה תרגיל אותנו לזכך החומריות, ולשבר כוח התאווה. זו בעצם הכוונה הרביעית. אני רוצה להתקדם לכוונה החמישית והאחרונה, בינתיים, שמביא אותה יסוד ושורש העבודה, ואז נסכם את החלק הזה של השיעור. טיפה לרדת. אומר בעל היסוד ושורש העבודה, ולא יסיח דעתו בעניין אחר. ויחשוב בעת האכילה הזו, וזה הלשון. כלומר, מה אני צריך לחשוב בזמן האכילה? אומר היסוד ושורש העבודה שתי כוונות. אחד, אני מקיים באכילת מצה זו, ציווי, יוצרי ובורי דבר שמו. כוונה לצאת ידי חובה, הכוונה הראשונה שבעצם דיברנו. אני מכוון לקיים את המצווה שציוונו במצוות עשה, בתורתו הקדושה, לאכול בלילה הזה מצה. זו הכוונה הראשונה שדיברנו, שאני מכוון לקיים את המצווה, ומוסיף עוד משהו נוסף. ואני מקיים מצוות עשה זו, לתת בזה נחת רוח ליוצרי ובורי דבר שמו ויתעלה. כשאנחנו עושים מצווה, צריך לכוון לעשות אותה לשם שמיים, לשמח את הקדוש ברוך הוא, כן לחשוב במחשבתו בשמחה עצומה. כשמקיימים מצווה, עושים אותה מתוך שמחה. השמחה במצווה זו הכוונה החמישית, אני חוזר בקטרה לחמשת הכוונות. כוונה הראשונה, זה אכילת מצה לשם מצווה. כוונה שנייה, עכשיו אני מתחבר ליסוד ושורש העבודה, מצוות עושים בשמחה. אני רוצה לשמח במצווה הזאת, לשמח בעצמי ולעשות נחת רוח, לשם יתברך, כוונה שנייה. כוונה שלישית, סעודת יום טוב. כוונה רביעית, זה למה אנחנו אוכלים את המצה, זכר ליציאה לחירות וזכר לשיעבוד שהיה. וכוונה חמישית, זה אנחנו תוך כדי אכילת המצה זוכרים שאנחנו אוכלים מאכל של רפואה, מאכל משמעותי מאוד, מאכל שבסגולתו ובכוחו לשחרר אותנו קצת מהיצר רע שנכנס לנו, מהרוח הזרה הזאת, קצת להתחבר למגמה של אבותינו, קצת להתחבר למעשה אבותינו שיצאו ממצרים, קצת מזוכחים מחומריות, ובליל יציאת מצרים לא התעסקו עם עצמם, ובעצם זה הרפואה של אכילת מצה, אני חוזר אותם על הכוונות, כוונה הראשונה שהזכרנו עכשיו, אני מתחיל משתי הכוונות של יסוד ושורש העבודה, לקיים את המצווה, שתיים, לקיים את המצווה בשמחה, שלוש, סעודת יום טוב, זה אפשר גם אחר כך בשולחן עורך כמובן, ארבע, זכר למה שהיה פעם, כלומר לזכור את היציאה ממצרים, שהייתה מאוד מהירה, הבצק לא הספיק להחמיץ, ולזכור גם את השיעבוד, לחם עוני, המצות זה לחם עניים. והכוונה האחרונה זה בעצם לנסות שאכילת מצה תשנה בנו משהו, תפעל, היא לא רק תהיה זכר למה שהיה פעם, היא תפעל אתנו עכשיו שחרור מעולו של היצר הרע. קצת תחזיר אותנו למה שהיצרן הכין אותנו. זקין, נקיים, בלי רוח זרה שמעורבת. קצת שנזכור שאנחנו טובים, היצר הרע זה משהו חיצוני שנכנס, ומגבתנו לפעול זה על ידי אכילת מצה. אלה הכוונות. שאלות עד לכאן?
כן, הרב, יש למוריה שאלה.
שמחה.
מוריה.
שלום, הרב.
שלום.
שומעים אותי?
כן,
כן.
לא הבנתי את הכוונה שהמתה, היא מוציאה אותנו מהתאווה, כאילו בגלל שהיא, כאילו מה שהרב אמר שילדים הולכים לטיול עם מבינים תקים, אז לא הבנתי מה הקשר שהמתה היא רפואה ואיך זה קשור לתאווה.
מצה היא אוכל לא כל כך טעים. מצה זה אוכל לא כל כך טעים, כלומר, נגיד ככה, יש דברים יותר טעימים, כולנו בזמן אכילת מצה, או לא כולנו, אבל יש כאלה שבזמן אכילת מצה חושבים על השולחן עורך, על הקנדלח, המפורסם, ומי שאוכל את שרויה, או כל עדה והמאכלים שלה. מצה זה אוכל די עדש, כשאוכלים הרבה מצה זה לא כל כך טעים. כלומר, מצה מבטאת מאכל שאנחנו אוכלים אותו כי צריך. והוא לא אוכלים אותו כי כיף לנו. נגיד ככה, די קל לאכול מצה לשם שמיים. מצה יבשה בלי כלום, די קל לאכול לשם שמיים. כל ההורים מתמודדים עם הילדים שלהם, מה להכיל אותם בפסח? הרי מצה הם לא רוצים לאכול. אז אצלנו נגיד, אנחנו נותנים להם ארוחת בוקר, אנחנו לוקחים קצת חלב, שמים בקערה, מוסיפים קצת אבקה של שוקו, שוברים מצה ואומרים להם, זה קורנפלקס של פסח. לכבוד פסח יש קורנפלקס מיוחד, חתיכות מצה. אני עוד מעט אענה לשאלה של איך זה, אני רואה כל פעם שאלה אחת בצ'אט, אני לא יודע איך עושים שאני רואה את הכל. עכשיו אני רואה כמה דברים, מצוין. אני עוד מעט אשתדל לענות על השאלה הזאת. בעצם כשאנחנו אוכלים, כשאנחנו עוסקים באכילת מצה, קל לאכול אותה לשם שמיים, מצה מבטאת אוכל בלי תאוות. אוכל שאין לו טעם מיוחד, קמח מים, בלי שום תוספות, בלי מלח, בלי תבלינים, אוכלים אותה גם באכילת מצה, אוכלים אותה בלי כלום, ולכן זה מבטא אוכל בלי יצר הרע, אוכל שאוכלים אותו לשם שמיים, וכשאנחנו אוכלים באכילת מצה הזאת באופן סגולי, אכילת מצה בליל הסדר, יום אחר כך זה משהו אחר, כשאנחנו אוכלים מצה בליל הסדר, אנחנו בעצם מגיעים למקום כזה, שאנחנו באופן סגולי, רפואי, ככה הקדוש ברוך הוא גזר, שמצה פועלת באופן סגולי, לשחרר אותנו קצת מיצר הרע, קצת להביא אותנו למקום שמנותק מהתאוות שלנו, קצת להחזיר אותנו למדרגה של אדם הראשון לפני החטא, שלא היה בו יצר הרע, זה קצת, בעוד רגע נרחיב בזה, למה זה רק קצת, אבל בסופו של דבר, יש פה מאכל שהקדוש ברוך הוא חיבר לו סגולה, סגולה לעזור לנו להתמודד עם היצר הרע. עכשיו, זה בעצם הכוונות שאנחנו צריכים לכוון בזמן אכילת מצה. זה הרגעים הכי נשגבים בליל הסדר. זה כמה דקות שאוכלים מצה, כן, הרי אוכלים בהתחלה, ואז כורך, 5 דקות נגיד ככה שעסוקים באכילה, 10 דקות שעסוקים באכילה, זה הדקות המרכזיות של ליל הסדר. מצוי מאוד שהרגעים האלה שהקדושים, הנשגבים של אכילת מצה, יש בהם שבירת מתח. פתאום עסוקים, למה שבירת מתח? תהיה לנו את המגיד הארוך, כן? מגיד של שעה, שעה וחצי, שעתיים, כל משפחה ומשפחה, לפי היכולות והכוחות, מגיד הוא ארוך ומייגע. פתאום אחרי המגיד יש, מתחילים לאכול, מתחילים ידיים, כבר פתאום קמים וזזים, פתאום משהו נהיה קצת אחרת, ומאוד מצוי, שתוך כדי הרגעים הנשגבים האלה של אכילת מצה, מתחילים מלחמת עיניים, והם מסתכלים על הפעורים שלנו, הרי לאכול בהסבה, זה מסובך, אז מסתכלים על הפעורים שנופלים על הבגדים החדשים, שהשלה הקדוש אמר ללבוש לשם שמיים. אז מסתכלים על הבגדים, ומסתכלים אחד על השני, ומלחמת עיניים, ומתחילים לצחוק. עכשיו, לא כל כך נעים להיות ליד מישהו שצוחק והפה שלו מלא מצה. יש לזה, צריך לשמור מרחק של 2 מטר לפחות. לא רק בגלל הקורונה. כאילו, זה מצוי מאוד שהרגעים הנשגבים של אכילת מצה הופכים לרגעים של צחוקים, של סופרים פירורים על הזקן. חבל, אני ממש ממליץ. לקחת את הכמה דקות האלה, את הכמה דקות הנשגבות האלה, ופשוט לעצום עיניים, ולאכול את המצה ולחשוב על מה שאנחנו רוצים לחשוב. לחשוב על שאנחנו עושים את זה לשם מצווה, לשמוח בזה שאנחנו עושים נחת רוח לשם מתברך, אוכלים ועושים נחת רוח לשם מתברך, חסד השם, פלא, דבר אלוקי, דבר נשגב כל כך, לשמוח. לחשוב על זה שאנחנו מקיימים סעודת יום טוב, לחשוב על מה שהיה פעם, יצאנו ממצרים ובצק לא הספיק להחמיץ, הכל היה בחיפזון, זוכרים גם את העוני, את המרירות שהייתה, את השיעבוד, ואנחנו מכוונים להתחבר למגמה של המצה, מגמת המצה זה להיות אלוקיים, להיות כמו שהשם הכין אותנו, בלי יצר הרע, וסגולת המצה לעזור לנו להשתחרר מהיצר הרע, ומי לא רוצה להשתחרר מהיצר הרע? מי לא רוצה לשבור את כוח התאווה? אז יש לנו פה הזדמנות, יש פה רפואה, יש פה תרופה מיוחדת, פעם בשנה לאכול מצה זה תרופה. בואו נעשה את זה לשם שמיים, לעצום עיניים, להיות מרוכזים בעצמנו, אחר כך אפשר לספור פעורים על הזקן, אפשר לספור כמה יש מסביב לכיסא, כמה נפל, כמה נכנס לפה, כל זה ייכנס אחר כך. בשלב הזה, ברגעים האלה נשגבים של אכילת מצה, אנחנו נטו לשם שמיים. עד כאן לגבי, זה החלק הראשון של השיעור. בואו נראה אם יש שאלות, אם יש שאלות נוספות אפשר בשמחה. פסח מבטא דילוג, למה בכלל אנחנו צריכים לעשות דילוג? כלומר, הסדר הרגיל הוא שהכנסנו לעצמנו יצר הרע, ואנחנו צריכים להוציא אותו. מי שהכניס הוא זה שצריך להוציא. בעצם כל פעם שאנחנו עושים עבירה, אנחנו מחזקים את כוחו של היצר הרע. כשאנחנו עושים מצווה, אנחנו מחזקים את כוחו של היצר הרע. ולכן ההתקדמות בעבודת השם חייבת להיות הדרגתית. אי אפשר בבת אחת להיות צדיק גמור. אפשר לנתק את העבר, אפשר. אבל להיות אדם אחר לגמרי זה מסובך. צריך להיות תהליך הדרגתי. עשיתי משהו רע, צריך להשתחרר עוד פעם ועוד פעם. כל פעם צריך להשתחרר שלב נוסף. ליל הסדר, ככה הקדוש ברוך הוא עשה. הוא לקח עם של עובדי עבודה זרה, והקפיץ אותם בבת אחת למקום חדש. זאת סגולתה של המצה. זה סגולת חג הפסח, חג הדילוג. נדבר על זה הערב בעזרת השם, גם כן, בקדש ורחץ, בעזרת השם. אנחנו עוברים עכשיו לעמודה השנייה, ופה אנחנו בעצם רוצים לעסוק בשאלה, למה, אם מצה זה כזה אוכל נשגב, למה בכלל אוכלים חמץ? למה לא לאכול מצה כל השנה? למה רק שבוע אחד אוכלים מצה, ולמה רק לילה אחד בשנה זה מצווה? אז בואו נראה את תחילת העמודה השנייה. דברי הרמח"ל את הספר דרך השם, צריך לגלול את זה, הבאתי את הספר שלי, אבל לגלול את זה, אז מצוין, דרך השם לרמח"ל, זה לא בדיוק המצווה היחידה שהשם מצווה לאכול, גם בליל סוכות מצווה לאכול עם מדאורייתא, אבל בליל סוכות לא כתוב מה לאכול. והמצה זה האוכל היחידי, המאכל היחידי שאותו אנחנו אוכלים. טוב, אני קורא את דברי הרמח"ל בספר הקדוש דרך השם, ספר נפלא שאני אוהב לצטט אותו הרבה, לומד אותו הרבה, אוהב לצטט אותו גם, הרבה יסודות נפלאים יש פה. מסביר הרמח"ל בפרק שנקרא מצוות הזמנים, עניין החמץ והמצה. כי הנה, עד יציאת מצרים היו ישראל מעורבים בשאר אומות, גוי בקרב גוי, וביציאתם נגאלו ונבדלו. עד יציאת מצרים, עם ישראל בעצם היו מעורבבים בשאר אומות, בלועים בשאר אומות, גוי בקרב גוי, עם בתוך עם, כאילו שעם ישראל הוא בתוך בלועים על ידי הגויים. זה לא רק משהו פיזי שהם היו תקועים במצרים ולא יכלו לצאת, אלא זה בעצם משהו רוחני. עם ישראל רוחנית היה תקוע בלוע בתוך המצרים, מלאים במצריות בפנים, מלאים בעבודה זרה, וביציאתם נגאלו ונבדלו. יציאת מצרים זה לא רק שהעם של עבדים הופך להיות עם משוחרר, יציאת מצרים זה שחרור רוחני מכל המצריות שהייתה בקרבנו. והנה, עד אותו הזמן, היו כל בחינות גופות בני אדם חשוכות, בחושך, וזוהמה שהיה מתגבר עליהם. עד זמן יציאת מצרים, כל בני אדם היו בעצם חשוכים מאוד. עוד לא היו מצוות להאיר את הגוף. היינו ממש חשוכים, היינו שקועים בתוך חומר. היו כל בחינות תקופות בני אדם חשוכות בחושך וזוהמה שהיה מתגבר עליהם. עד יציאת מצרים, בעצם היינו שקועים עמוק עמוק בתוך חושך. וביציאה נבדלו ישראל, היציאת מצרים בעצם הוציאה את עם ישראל מהמקום הזה, שהיינו כמו כל הגויים שקועים בחומריות, ובעצם אנחנו נהיים אחרת. נמצאו גופותם לטהר. יש יכולת, זה עוד לא קרה בפועל, אבל פיתחנו את היכולת של הגוף שלנו להתקדש ולהתאר, להזדמן לתורה ולעבודה. יציאת מצרים אפשרה לנו להיות אחרת, לעסוק ברוחניות. עד יציאת מצרים הם נשקועים לגמרי, 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 בתוך עולם חומרי, בדיוק כמו כל הגויים, או כמעט כמו כל הגויים. ובאה יציאת מצרים ובעצם אפשרה לנו לצאת רוחנית, למקום חדש, שמאפשר לנו לקבל את התורה, מאפשר לנו לקיים את המצוות. מוסיף הרב, ולעניין זה, מצטבו בהשבטת החמץ, ואכילת המצה. זו בעצם המשימה, זו בעצם הסיבה שבגללה אנחנו אוכלים את המצה ולא אוכלים חמץ. למה? איך זה קשור אחד לשני? מסביר הרב, פסקה השלישית כאן. דיין, כי הנה הלחם שיוכן למזון האדם, הוא משתווה באמת אל המצה ונרצה באדם. הלחם הרגיל שאנחנו אוכלים אותו כל השנה, זה הלחם הכי בריא לנו, זה הלחם הכי מתאים לנו. מצה זה קשה לעיכול, כן? אחרי פסח יש הרבה פעמים, או תוך כדי פסח, יש הרבה פעמים תופעות לוואי במעיים, ועצירות וכאלה דברים. הלחם הוא המצב הרצוי לאדם, החמץ זה המצב הרצוי לאדם. אני קצת רוצה לדלג, ובעצם אומר הרב, אני מדלג על שתי שורות, אני אקרא את הכל. דיינו כי הנה הלחם שהוכן למזון אדם ומשתווה באמת אל המצב ונרצה באדם. לחם זה המזון הטבעי הראוי לאדם, בעניין החימוץ שהוא דבר טבעי בלחם, לשיהיה קל העיכול וטוב הטעם. כלומר, זה שהלחם מחמיץ זה דבר מאוד טבעי וזה טוב לנו. זה יותר קל לעיכול וזה יותר טעים. אז הנה גם הוא נמשך לפי החוק הראוי באדם, שגם הוא צריך שיהיה בו היצר רב ויתיח חומץ. ההקבלה של חמץ ומצה היא נכונה כל השנה. כלומר, אנחנו כל השנה רוצים מיצר הרע. כל השנה אנחנו רוצים חמץ. כל השנה אנחנו רוצים, טוב לנו, מתאים לטבע שלנו, שיהיה לנו יצר רע ונטייה חומרית. זה הטבע של האדם, להתמודד עם יצר הרע. אנחנו לא רוצים חיים בלי יצר הרע. אמנם, לזמן מיוחד ומשוער, שבוע בשנה, הוצרכו ישראל להימנע מן החמץ. שבוע בשנה, אנחנו אוכלים רק מצה. למה? להיות ממעטים בעצמם כוח היצר הרע ונטייה חומרית. להחליש את היצרה. אנחנו לא רוצים לבטל את היצרה. אנחנו לא רוצים חיים בלי יצרה. אנחנו רוצים חיים שיש בהם יצרה. שבוע בשנה אנחנו נמנעים. שבוע בשנה אנחנו מחלישים את הנטייה החומרית והגביר בעצמה מתקרבות על הרוחניות. שבוע בשנה אנחנו בעצם מגבירים את העוצמה הרוחנית שלנו. אנחנו לא רוצים את זה כל השנה. אולם שאיזונו כך תמיד אי אפשר. כי אין את הנרצה בעולם הזה. בעולם הזה אין מטרה שנהיה בלי יצר הרע. בעולם הזה יש מטרה שנחיה עם היצר הרע ונתמודד איתו. עוד רגע נסביר למה. ובעצם שער הפסקה הוא מדבר על זה שהזמן הראוי להימנע מאכילת מצה, זה הזמן הראוי לאכילת מצה, זה בעצם ליל הסדר. למה? שואלת רעות, וזה בעצם שאלה מעניינת. מה הסיבה שאנחנו כל כך רוצים שיהיה לנו יצר הרע? אנחנו מנסים להילחם איתו כל הזמן. פתאום אנחנו רוצים אותו כל השנה? אשמח טיפה לרעיונות שלכם, דקה אחת ככה, כי אין לנו עוד הרבה זמן. בינתיים נוסיף איזשהו משל, שיהיה לנו היה להתקדם, מצוין. נוסיף איזשהו משל, כשתינוק נולד, שומרים אותו בצורה מאוד מאוד סטרילית. אחר כך הוא כבר גדל ומתפתח, וכבר פחות מקפידים. בסדר? כשתינוק נולד, המוצא תופל על הרצפה, שוטפים במים חמים. מחטים את זה. אחר כך, אז מכניסים לפה ומוציאים ונותנים לו. יאללה, זה מספיק נקי. מכניסים לפה שלנו ונותנים לו. ובעצם, כשאנחנו בפסח, הלידה של עם ישראל, אנחנו כמו תינוק, שצר שמירה מיוחדת. אחר כך אנחנו צריכים לצאת מהמקום הזה, ובעצם להגיע למקום שבו פחות מקפידים על לכלוך, הלכלוך כבר פחות מפריע לנו. אוקיי, אז בואו נראה את התשובות, זה מאפשר בחירה, תיקון, כוח, שיהיה לנו לאן להתקדם. מצוין, אם יש עוד תשובות נשמח. אבל זו בעצם הנקודה המרכזית. אני סיפור שסיפרתי גם בשיעור של שמירת הלשון, על היה תלמיד של הרב צבי יהודה, שהרגיש שהוא מדבר יותר מדי לשון הרע, ובעצם, והוא החליט שכדי לנצל מלשון הרע, אז הוא עושה תעניות דיבור. תקופות ארוכות בלי לדבר. בשלב מסוים הרב צבי יהודה קרא לו, ואמר לו, תקשיב, אם היית מדבר יותר מדי, אז לשתוק זה מצוין. אבל הבעיה שלך היא לא שאתה מדבר יותר מדי, הבעיה שאתה מדבר לא נכון. אז הפתרון הוא לא לשתוק, הפתרון הוא ללמוד איך לדבר. היצר רע בעצם מאתגר אותנו, ומכריח אותנו להתמודד מולו. הוא בעצם מגדיל אותנו. כל מה שכתבתם פה, נכון. כל הדברים האלה ממש ממש נכונים. כן. ובעצם, זה שיש לנו יצר רע, זה דבר קריטי. אחרת אין לנו שום משמעות להיותנו בעולם הזה. כי הדבר הכי חשוב בעולם הזה זה לבחור. לבחור בטוב. וברגע שאיבדנו את יכולת הבחירה, אז אין מה להיות בעולם הזה. ובחירה תלויה בזה שיהיה אתגר. אם אין אתגר בעולם הזה, לא קשה לבחור. סיפור שגם סיפרתי בשיר של שמירת הלשון, רב שלום שפדרון, פעם היה לו, המגיד הירושלמי, היה לו בחור ככה צעיר שהוא קירב אותו, החזיר אותו בתשובה, הכניס אותו לישיבה. יום אחד הוא רואה שהתלמיד הזה נעלם, טוב, בטח עולה, לא מרגיש טוב. עוברים כמה ימים, התלמיד הזה לא מגיע, הוא הולך עליו הביתה לראות מה קורה, לא היה זום, משום מה, והולך אליו הביתה ורואה שהתלמיד בריא כמו שור, שואל אותו מה קורה. אז הוא אומר לו, כל מיני גמגומים, עוד שבוע אני חוזר לישיבה. מה קרה, מה יש? אחרי כמה פעמים התלמיד אומר, יש עכשיו מונדיאל, תחרות כדורגל. אז רב שלום שפדרון היה פיקח, אבל הוא שיחק אותה קצת תמים. אז שואל אותו, מה זה כדורגל? אז התלמיד הסביר לרב התמים, זה יש כדור, יש שער, צריך להבקיע. אז הוא אומר, אז מה הבעיה? בוא נלך עכשיו. תבקיע כמה שערים שאתה רוצה. תחזור לישיבה. אז אמר, לא, הרב, אתה לא מבין. העיקר זה להבקיע כשיש שוער. זה לא חוכמה להבקיע עכשיו. צריך להבקיע כשיש שוער. כשיש שחקנים מהצד השני שמפריעים לך. אז אמר לו הרב, אהה. והלך. התלמיד הבין את המסר. המסר חדר אליו. בסופו של דבר, המשימה היא לא רק להבקיע שער. המשימה היא להתגבר על מכשולים ואז להבקיע שער. המשימה היא לא רק להצליח לעשות טוב. המשימה היא להתגבר על היצר הרע שמונע אותנו ואז לעשות טוב. זה בחירה, בשביל זה באנו לעולם. שבוע בשנה שומרים על סטריליות. אוכלים רק מצה, אנחנו בעצם מחלישים את כוח היצר הרע. אבל כל השנה כולה אנחנו רוצים יצר רע. זה בא לידי ביטוי בגמרא מעניינת מסכת קידושין שמופיעה פה בסוף הדף. מה המסכת קידושין מביאה? בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. בסדר? אז בעצם יש לנו יצר הרע ויש לו תורת תבלין. מה העיקר כשאנחנו מכינים בשר עם תבלינים? יש לנו עוד דקה עד שנסיים, שנספיק טיפה להתארגן לתפילה, נטול ידיים לפני. בראתי יצרה, בראתי לא תורת תבלין. כשיש לנו בשר, מוסיפים לו תבלינים, מה העיקר, הבשר או התבלין? ברור שהעיקר הוא הבשר. התבלין מוסיף טעם לבשר. ואין לנו שום עניין בתבלין בלי בשר. כל המטרה היא שיהיה בשר בטובה. כשכתוב, כשאומרים בראתי יצרה, בראתי לא תורת תבלין. מה העיקר, היצרה או התורה? מה הבשר ומה התבלין? בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. התורה היא תבלין של יצר הרע. אז העיקר הוא היצר הרע. בעולם הזה העיקר הוא שיהיה יצר הרע, שיהיה לנו עם מה להתמודד. כשאתה עושה משהו לא פשטות וקלות, זה נותן יותר משמעות וכוח לתוצאה למה שתשיג. כשאתה מבקיע שער, ויש שוער כנגד, זה עוצמתי, ולכן העיקר הוא ההתמודדות, אחרת אין בחירה. ובאנו לעולם הזה כדי לבחור בטוב. ברגע שלא יהיה לנו יצר הרע, נאבד את הבחירה. אז אנחנו לא רוצים אתגרים גדולים מדי. אנחנו מתפללים, אל תביאנו לא לידי ניסיון. אבל הכוונה לא לידי ניסיון קשה מדי. ניסיונות יהיו ותמיד יהיו. בעזרת השם יהיו. אנחנו צריכים ניסיונות. צריכים יצרה כדי להתמודד איתו. זה אחד. אבל שלא יהיה חזק מדי. ולכן פסח זה חג שבו אנחנו אוכלים מצה. סגולת המצה היא להחליש את כוח היצר הרע. שהוא לא ישתלט עלינו יותר מדי. אז פעם בשנה אנחנו מנמיכים טיפה את היצר הרע. כדי שאחר כך נצא לדרך ונוכל להתמודד איתו בצורה יותר טובה. אז טיפה נגענו בעצם בשיעור הזה, פתחנו בהלכות אכילת מצה, כמה צריך לאכול, פחות או יותר ממש בקצרה נגענו בזה, הערכנו בנושא של כוונות, כשהערכנו בנושא של כוונת המצווה, חמשת הכוונות לשם מצה, לשם מצווה סליחה, בשמחה, לשם סעודת יום טוב, לזכור את העבר, מה שהיה פעם, זה החיפזון של יציאת מצרים, והעוני שהיה בשיעבוד, וכוונה חמישית, להחליש את כוח היצר הרע, לחם של רפואה. באופן טבעי, כשמחלישים את כוח היצר הרע, אז היצר הטוב מסוגל לפעול בצורה יותר טובה, התשובה היא כן, זה הולך ביחד. ועסקנו בסוף השיעור בשאלה, למה בעצם צריך את המצה, ואם המצה כל כך טובה, למה לא כל השנה? תשובה, יצר רע זה העיקר. אנחנו רוצים יצר רע, אבל שבוע בשנה אנחנו מחלישים את היצר הרע, שנזכה בעזרת השם, לכל את המצות, מתוך כוונות, מתוך לזכות לכל הסגולות של אכילת מצה. שפסח כשר ושמח.